305, כן. מה גרם לאדם לרצות להתגבר על אותו יצר הכרחי מחויב המציאות בעולם הזה? תשובה, האדם המגלה את עצמו כבעל שני יצרים מסוגל לחוש בושה. אני בוש ממצבי הקיומי משום שטרם זכיתי בדין במה שקיבלתי בחסד. אני חושב שפחות או יותר עד כאן הגענו כנראה. אולי פסקה הבאה גם כן. הבושה היא תחילת גילוי המוסריות אצל האדם. בהתחלה נאמר לגבי האדם הראשון וחווה, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. לאחר החטא נאמר, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויסו להם חגורות. בין שני הפסוקים אלו גילה האדם את הקטגוריות של הטוב והרע. אמנם הוא רצה לקבוע בעצמו מהו הטוב ומהו הרע, אולם עצם גילוי הקטגוריות המוסריות הביא אותו להתבייש. הדרישה לצניעות מגבילה לגילוי המוסר על ידי האדם. אני חושב שעצרנו פה. יצר הרע גורם לאדם לחצות לשוב ולשוב ולחצות, התיאבון לחצות. אם אין רצון לחצות, שואפת נשמת האדם רק לדבר אחד, והוא לחזור למקורה העליון. שילוב הרצון העז לרצות עם תחושת הבושה מאפשר לאדם להתגבר על היצר הרע ולתעל אותו לכיוון הרצוי. שזה זה הדבר החשוב. האדם יכול לתעל את כל יצר לכיוון הלא נכון. כל יצר, לא רק יצר הרע, גם יצר טוב. אדם יכול לתעל כל יצר לכיוון הלא נכון ללא גורם הבושה. כן? והבושה לפי הפירוש שנתן כאן מניטו, זה ההכרה העצמית שיש בי שני יצרים. הגדרה מעניינת.
לא, כי זה מה, זה לא ברור מאליו. מדברים על זה שיש שני יצרים להיות.
כן, אבל מה הקשר בין זה ובין הבושה?
305,
פסקה שלישית.
הבושה כלפי מי? לעצמו?
כן, אני בוש. כן. זה לא בגלל... מה הפירוש הרגיל? הפירוש הרגיל הוא מאוד בעייתי. הם עשו מה שהם עשו, פתאום התביישו, ואז מה, אז הם מתלבשים? מה הקשר?
305.
אין קשר.
לא רצו לראות יותר את המקור של הבושה.
אבל... מה השתנה? שום דבר לא השתנה. שנייה לפני זה כן, שנייה אחרי זה לא. עוברים על זה כאילו הכל ברור, מובן, אבל לא רואים את הקשר. מה, אפשר אולי לבוא להגיד, בניגוד לבעלי חיים שיש להם פרווה באופן טבעי, אז הם רצו, בסדר, אפשר אולי ללכת לכיוון הזה ולהגיד, אנחנו לא כמו בהמות, ולכן אנחנו צריכים זה. ושנייה לפני זה, זה לא היה נכון. גם זה היה נכון. זאת אומרת, צריך משהו באירוע, במה שקרה, שייתן את ההסבר לשינוי הזה. זה מה שמעניין כאן ואומר, הדבר הוא פשוט מאוד. הם גילו לא את הקטגוריה של הטוב והרע, כי זה הם ידעו, כבר דיברנו על זה, שבלי זה אי אפשר לצוות, כן? אלא הם גילו שיש בהם שתי הנטיות האלה. וזה מה שגרם לבושה. לפני זה היה משהו חיצוני. זה מה שרשי במקום שמה מסביר, שנכנס בו, באדם, היצר הרע. איפה הוא היה לפני זה? הוא לא היה. היה.
אז הכרה שלו השתנתה לגבי המצב הזה. הוא הבין שיש לו דבר כזה.
לא, זה לא שהוא הבין. הוא חווה את הדבר הזה. זה ההבדל, כי להבין שיש דבר כזה, הוא ידע לפני זה. אבל הוא חווה את זה עכשיו. זה חלק ממני.
אני חושב שמקום חווה אולי יפנים.
זה אותו דבר. זה חוויה. חוויה אתה...
אבל הפנמה זאת אומרת שהוא לוקח את זה ומסיק מסקנה.
ברור. המסקנה זה הבושה. המסקנה זה הבושה.
השאלה אם הבושה זה משהו פנימי או משהו ש... כלפי חוץ, כלומר, אני חושב שמישהו רואה אותי. ככה, יש הגדרה...
אבל אף אחד לא רואה אותך.
הגדרה של ג'נטלמן זה ש... אצל האנגלים. כאילו, הוא אוכל כאילו מישהו מסתכל איך ש...
ברור, אבל אני אומר, בסיטואציה שלהם, חוץ מאדם וחווה, מי יש עוד?
אולי הקדוש ברוך הוא, לא יודע.
סדר. אבל לא כתוב בושה לגבי הקדוש ברוך הוא. הוא נכבה, כי הוא שומע את הכל. בסדר.
איך אתה רואה מהפסוקים כאן שהוא חש בושה?
זה מה שכתוב.
ולא
יתבוששו. לפני זה כתוב ולא יתבוששו.
זאת אומרת שאחרי זה כן יתבוששו.
אחרי זה מה כתוב? ותפקחנה עיני שניהם. מה זה ותפקחנה עיני שניהם?
הכרה, הבנה.
כן. וידעו כי ירומים הם. ולפני זה לא ידעו? לא. עכשיו יש ידיעה שלא רק סתם ידיעה תיאורטית, כן? קרה משהו. הם חוו את הדבר הזה. כתוצאה מהחוויה הזאת, אמרו, אוי, מה קרה?
זאת אומרת שהבושה נוצרה בעצם אחרי החטא, לא לפני.
הבושה זה התרגום המעשי של המצב הקיומי שלהם.
אבל אחרי החטא.
זה לא של עניין אחרי החטא או לפני החטא. מה שקרה, יש שוני. לפני החטא, הם יודעים שיש דבר כזה, יצר טוב ויצר רע. אבל זה ידיעה חיצונית. אחרי החטא, זה הם. אחרי החטא זה הם. וזה ההבדל. זה ההבדל. זה לא דבר שאני יודע תיאורטית. עכשיו אני יודע שאני אכן כזה. אני כזה. יש בי שני יצרים. ואני בוש מהמצב הזה. למה? כי המצב הזה גורם לי לרצות דברים ו... אגיד ככה, לרצות בו זמנית דבר והיפוכו. אני רוצה את הטוב ואני רוצה את הרע. ואני צריך את שניהם, כפי שאת נראה. מי שאין לו יצר רע, הוא מת. יצר רע זה מה שקושר את הנשמה למטה. היא רוצה לעלות בחזרה. מה קושר אותה? יצר הרע. וכאשר האדם מגלה את המצב הזה הבלתי מאפשרי, כן? והוא היחיד במצב הזה, כי אצל הבהמות זה לא כך, כאשר הוא מבין את הדבר הזה והוא חווה את התוצאות של הדבר הזה, אז הוא בוש. זה, 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 זה כאן מה שהוא רוצה להגיד. כן? והשינוי הזה חל לכן סביב החטא. בסדר, אז זה...
אבל הבוש זה עניין של הגדרה.
ברור, לכן הוא מגדיר.
לא, ממה אני בוש?
ממה אני בוש?
פה הם לא התבוששו, כי לא היה סיבה להתבושש, הייתה להם הבושה. לא התבוששו.
לא הייתה.
פתאום, אני לא יודע. זאת אומרת, בסדר, סופי להסביר, אבל ההגדרה, למה מהירומים הם התביישו, ומזה שהם שיקרו הם לא התביישו? זאת אומרת,
מי שיקר?
אתה מחליט ממה אתה מתבייש.
לא, מי שיקר?
אתה מחליט, זה לא בושה.
קודם כל, אין שיקר. אין דבר שיקר בתורה. כל מה שאומרים נכון, מה שהנחש אומר נכון, הכל נכון. לכן זה לא המקרה.
שקר
הבאתי
כדוגמה,
אבל... לא, אני אומר.
כל דבר, אתה מחליט ממה אתה מתבייש, הוא מתבייש מדברים אחרים, ואני מתבייש מדברים אחרים.
בסדר, אבל...
זה לא...
לא במקרא. לא במקרא. לא במקרא. ההגדרה של הבושה זה לא בגלל איך אני נראה כלפי אחרים, אלא זה משהו עצמותי. אני בוש כי יש בי שני יצרים, דבר והיפוכו.
זה עצמתי שלי ושלך, זה שני דברים שונים.
לא, זה אותו דבר. אצל
כל... זה אותה בושה.
ההכרה הזאת היא אוניברסלית. היא אצל אדם הראשון. היא אוניברסלית. יש דה גמרא מפורסמת בעירובין. אוי לי מיוצרי, לא, זה בברכות, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. זה ממד אחר של הסיפור, כן? בעירובין, למה שמה, לא נוח לו לאדם שנברא עם שני יצרים. כן? למה לא נוח?
הם נוגדים אחד את השני.
יפה, זה הבושה. הבושה שהוא חש והלא נוח הזה. כי אני רוצה דבר והיפוכו, וזה ככה כל הזמן. קרוע בין שני יצרים. אז זה לא נוח. אבל זה האדם, זה מהות האדם. זה מהות האדם. אם לא, זה לא אדם. מתי האדם תופס את הממד הזה של לא נוח? הוא תופס את זה סביב הסיפור הזה שאנחנו לא מבינים אותו. פחד. לפני זה, זה מבחינת ידיעה תיאורטית. תדע שיש לך שני יצרים. בסדר, כל עוד זה לא בא לידי ביטוי, אני לא יודע מה זה. אני לא יכול לחוש שום דבר. אני יכול לדעת. הכרה שכלית כזאת היא שמאופלת של תדע שככה וככה. אוקיי, בסדר. עכשיו הוא חש ממש, הוא חווה את הדבר הזה, הוא חש את התוצאות של הדבר הזה. בסדר? זה מה שאני רוצה להגיד. ההגדרה שלו היא מוסרית, שוב. וזה בא לגלות משהו עמוק מאוד בתוך האדם, המאבק התמידי שמתרחש אצל האדם. כן? זה ברור לפי המשך הדברים שלו, כן? יצר הרע גורם לאדם לרצות ולשוב ולרצות, התאווה לרצות.
הוא לא קיים אצל החיות.
מה? הוא לא קיים.
אצל החיות הוא לא קיים.
אין. אריה אכל אכל, הולך לישון יום שלם, כן? האדם רוצה, קנה מכונית, רוצה עוד אחד. בדווקא של השכן, כן? פלוס. בסדר? אם אין רצון לרצות, שואפת נשמת האדם רק לדבר אחד, והוא לחזור למקורה העליון. שילוב הרצון העז לחצות עם תחושת הבושה מאפשר לאדם להתגבר על היצר הרע ולטעל אותו לכיוון הרצוי. האדם יכול לטעל כל יצר לכיוון הלא נכון ללא גורם הבושה. אתן שתי דוגמאות. הראשונה, היצר המיני חיוני להמשך החיים. מי שאומר שרצוי לדכא יצר זה, מי שאומר שיצר זה רע במהותו, אומר למעשה שהוא אינו רוצה בהמשך החיים עלי אדמות. אין זו עמדת התורה. אולם מי שאינו בוש יכול להגיע עד לגילוי העריות. יש שני הדברים ביחד. יצר רע יש לו תפקיד חיובי, הוא לא רע, הוא גורם לי לחצות, אבל עד איזה גבול? אם אין לי את גבול הגבושה, אז אני אגיע לכל דבר. זה פשוט להבין. אין גבולות לרצון העז שלו והוא נופל. דוגמה שנייה, עבודה זרה. כל מי שקרא את התנ"ך שאל את עצמו ודאי, איך ייתכן שבתקופת הנביאים היו גילויים רבים כל כך של עבודה זרה בישראל? שזה פלא.
כאילו מצד אחד היום חסר את התחושה הזאת, ואצלהם שראו זה היה נוכח, אז הלכו לכיוונים אחרים.
יש גילוי, יש עבודה זרה. המקרה הקיצוני, המהר"ל מביא בתפארת ישראל, ושם הירושלמי, חיפשתי בירושלמי, לא מצאתי בדיוק את הניסוח של המהר"ל מביא שם, אבל נראה שזה היה לפניו. המשך הדברים שהוא אומר, זה נמצא בירושלמי היום במסכת תענית. אבל המשפט הראשון שהוא אומר, לא מצאתי, אבל אפשר לסמוך עליו. אומר את הדבר הבא. בדיוק בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות למשה רבנו בהר סיני, בדיוק באותה שעה עבדו את העגל. זה לא כפי שאנחנו רגילים להבין זה ממש לא. הוא מקבל את הלוחות בדקה שהוא עוזב את ההר, הוא לא מקבל שום דבר לפני זה. כן?
למה אין לפקה מינה?
זה לא לפקה מינה. המהר"ל רוצה להסביר שבדיוק את המצב הזה. כשיש גילוי, בהכרח יש עבודה זרה. זה הולך ביחד. אין גילוי, הפסקת הנבואה, עבודה זרה נעלמה בישראל. איזה פלא. אבל זה בדיוק ככה. יש גילוי, יש עבודה זרה.
כל תקופת השופטים
יש נביאים?
לא תמיד היו
נביאים. שנייה, זה תקופת הנבואה. תקופת הנבואה מסתיימת בשלעי בית ראשון, כן? מלאכי הוא האחרון הנביאים, כן? תראה, בכל התקופה אנחנו רואים עבודה זרה. בכל הזמן הנביא בא ואומר, תראו מה אתם עושים.
מכבים?
אין דבר נביאים.
אבל יש עבודה זרה?
לא. עבודה זרה של היוונים בארץ, לא של היהודים. אז יש יהודים שמצטרפים, זה משהו אחר, כן. אבל זה לא משהו של היהודים.
מצד שני, יכול להגיד, צמח האתאיזם אחרי...
זאת תופעה אחרת. זאת אכן תופעה אחרת. זה נכון. אבל כאן יש משהו שבכל זאת דורש להסבר, זה מה שכאן רוצה להגיד. יתרה מזו, אומר, במקביל להפסקת הנבואה פסקה גם עבודה זרה מסיבית. כאן תמונה למעשה התשובה. רק במקום של התגלות קיימת סכנה למתן פירוש מוטעה מצד האדם בנוגע למקור ההתגלות. רק אז אני עלול לתפוס את האמצעי כמקור. רק אז אני יכול להפנות משאבים רוחניים בטעות לכיוון הלא נכון. זה ללא ספק מצב פרדוקסלי, אולם אנחנו חייבים להיות מודעים לו. אם אנחנו מפסיקים לחצות לקבל את היש שלנו, אנחנו מפסיקים להתקיים. אם אנחנו חפצים חיים, אנחנו חשופים לטעות אפשרית. אנחנו עלולים להשתמש ביצר הרע לכיוונים הלא רצויים. זה ממש במקביל. אתה חי, שווה, יש ביצר הרע. זה חיובי. ונגיד את זה ככה, זה חיוני. האם זה יהיה חיובי? זה תלוי בך. אתה יכול לתעל אותו לשני הכיוונים. ובמקביל אתה יכול לתעל את היצר הטוב שבך גם לשני הכיוונים ולהשתמש ביצר הטוב בתור רשות. שני הדברים אפשריים.
הטיול של היצר הרע הוא רק בגלל שיש לך לכיוון טוב, רק בגלל בושה.
בזכות הבושה אפשר לבוא ולהגיד שאתה אמור לחוש מהמצב המתוסבך שלך, כן, של שני היצרים, אתה צריך לדעת שאתה חושב ככה, תחשוב גם בכיוון ההפוך כל הזמן. זה צריך להביא אותך לאיזשהו איזון פנימי כזה, שבסופו של דבר אתה אומר לא רק היצר הרע אלא גם היצר הטוב, ומה המשותף לשניהם. זה מה שלמעשה האדם צריך לשאול את עצמו. כשאני פועל, אני צריך לפעול בצורה כזו שאני מביא את היצר הרע שבי ואת היצר הטוב שבי להסכמה לגבי עצם הפעולה שאני הולך לעשות. והדוגמה המפורסמת של שמעיתו היה נותן כל הזמן, של החתונה. שכאשר אדם מתחתן, בסופו של דבר הוא מביא את שני היצרים להסכמה. כל אחד מהמניעה שלו. זה לא עניין של מניעה, זה כי יצר הרע רוצה את קיום המין, יצר הטוב רוצה לשמח את בורו, אבל שניהם מסכימים על הפעולה. עבור שניהם זאת פעולה חיובית.
טוב, כל זה קיים בלי בושה.
לא, מה?
זאת אומרת, אתה, למה אתה צריך, למה כל הדיון פה היה התחיל בבושה בכלל?
למה
אתה צריך את הבושה? אתה יש לך את יצר הטוב, יצר הרע, אתה צריך לדעת לאזן בין השניים. הוא מראה בשני מקרה אחד לפחות שהבושה היא זאת שגם...
כן, גם...
בדוגמה השנייה אין בושה.
גם, אני...
בשלישית שלך.
מה?
וגם בשלישית שלך.
לא, זה אותו דבר, זה מה שהוא רוצה להסביר. מה שאתה קורא, שאתה מסוגל להביא את שני היצרים להסכמה סביב מעשה מסוים, זה נקרא בושה. זה היכולת הזו. שהאדם גילה בעצמו. בוודאי, בוודאי. צל מניטו צריך להתרגל לזה, כן? אמרתי, הוא הדקונסטרוקטור הראשון. לא, 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 זה דבר חשוב מאוד מבחינה מתודולוגית אצלו, כן? לוקח מושג שנראה ברור, מובן, וזה... הורס לך את מה שיש בפנים, אבל שם לך תוכן אחר. כן, אז זה הדבר ראשון, כן?
אז מה הרע בזה שהם מסתובבו הרומים?
שום דבר.
יצר רע ויצר טוב?
שום דבר. שום דבר.
לא הרע אותי, אני מסכים, אבל זה, אבל מה...
שיסתובבו הרומים, יסתובבו הרומים. לא, בסדר.
גם אם הם ידעו שהם הרומים.
מה?
גם אם ידעו, זה לא יצר רע ויצר טוב, שהבושה הייתה צריכה לעבוד ביניהם.
מסכים איתך. בחלק הראשון של הפסוק. אין כאן שום דבר שלילי, זה מצב עובדתי. מצב עובדתי.
אבל אם תפקיד יצר הבושה שהתגלה, לפי הגדרה עכשיו של מניטו,
כן.
אם הבושה היא תפקידה לתווך בין הרע והטוב, בין שני היצרים האלה, נכון? במקרה של ההתבושה שהוא, למה הם לבשו בגדים? מה היה להם, איזה בושה הייתה צריכה להיות, איזה יצרה ויצר טוב היה בללכת הרומים? הוא היה צריך להתלבש בגלל זה, כי הבושה היא זאת שטיווחה בין השניים.
בפסוק השני אתה מתכוון.
למה הם הגיעו לפסוק השני?
בגלל החטא. בגלל החטא.
אבל לא בגלל החטא עם הרומים.
לא, לא בגלל החטא.
יש להם עכשיו את מה שאתה קורא בושה. הם עכשיו מבינים.
לא, לא, אני מבין את מה שאתה אומר. מה שכתוב בפסוק, וזה גם טעות כי אנחנו מבינים את זה בעברית מודרנית, כן? ויהיו שניהם הרומים. למה הכוונה? לא. זה העורמה של הנחש.
קרי,
מקריא. החוכמה הטבעית. הם שניהם ערומים. הם שניהם סופר חכמים. מה החוכמה הזאת?
חוכמה...
לא, 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 אפילו פחות מה שמת אומר. כל הפונקציות השכליות של האדם, אבל ללא תודעה מוסרית. ללא תודעה מוסרית. אני יודע המון דברים.
אני לא מבין למה אני חייב לחפש כזה דבר.
כזה מה?
כי אתה לא מניטור, אז אתה לא מחפש.
כזה דבר?
למה לא פשוט? אני כל הזמן יש לי ילד קטן, ילדים קטנים מסתובבים ערומים, הם לא מתביישים. הגישה של בושה שאתה מסתובב ברוב נוצרת בגיל קצת יותר מבוגר.
ברור, ברור, אבל זה לא מה שאת...
כן, אבל אני מספר לך שהם היו ערומים.
ערומים.
מה זה נותן לך? זה ערום. הרי יש פה איזושהי מטרה לסיפור הזה. זה לא בא לספר לך שזה...
בסוף.
למה?
בסוף, אחרי החטא,
לא?
הם הבינו שהמצב הפיזי שלהם הוא היה לא אחר, לא בהשוואה למה שאלוהים, הם הבינו את המשמעות של להיות ערום.
אבל מה המשמעות? מה המשמעות? להיות ערום זה יכול להיות בעייתי. זה עניין תרבותי. זה עניין תרבותי. תלוי
בסיפור עצמו, הקונטרה של זה,
אחרי
החטא,
שעשו חגורות. לא, לכן אני אומר, זה מה שאנחנו רגילים להבין ולא רואים את הקשר, כי לפני זה זה היה וזה.
חגורה זה לא על הרומיות, חגורה זה על הרומות.
ולא שמים לב שמה שכתוב, הרום כתוב לגבי הנחש.
כתוב לגבי האדם.
לגבי האדם.
אבל האדם שם חגורה על
זה,
זה לא
הופך
אותו
לערום.
שנייה.
ערום
של נחש.
שנייה. לכן צריך להבין את מה שכתוב. לא לחשוב שכתוב משהו. לא לחשוב על פי מה שלא כתוב. כן? כתוב שהוא ערום.
נכון.
והנחש הוא גם ערום. שאלה, מה זה הערום הזה? אז אונקלוס כבר מביא, הוא חכים. כן? מה זה החוכמה הזאת? שואל מניטו. וההגדרה שהוא נותן, הוא בא ובאמת, זה חוכמה אמיתית.
אני חושב שהמילת המפתח כאן בידעו.
שנייה, אנחנו נגיע ל...
זה המילה, שנייה, זה עוד מילה, אתה לא ערומים ולא זה.
בוודאי שכן.
המפתח בידעו, את המשמעות שלו, של היותם ללא
בגדים. אבל אבל לפני שאתה מגיע לזה, אתה צריך להסביר את מה שכתוב לפני. כן? אז זה המצב התחלתי. המצב התחלתי של האדם ושל הנחש, זהה לחלוטין.
מבחינת החוכמה.
מבחינת היכולת השכלית.
השכלית. לא מבחינת הגוף.
לא. מבחינת הגוף זה שני הגוף. לא, מבחינת הגוף זה שניהם אותו דבר. באותו שלב.
כמו אותו כל החיות.
בסדר.
אותו דבר. אותו דבר. שנייה. שנייה. עכשיו, מה המאפיין של החוכמה הזאת שנקראת בתורה אורמה? שאגב, אנחנו פוגשים אותה אחר כך גם שוב בסיפור של יעקב ועשיו.
כן,
כן.
לגבי האדם שהוא חי בגן עדן ויכול לשלוט על כל ה...
לא, לא, לא,
לא,
לא, לא, לא,
זה אורמה.
לא, האורמה שלו היא אורמה, הוא מסוגל להפעיל את השכל שלו.
טוב, עד כאן בסדר.
בסדר? אבל ללא הכרעה מוסרית, הוא לא מודע
להשלכות של המעשים.
לא רק להשלכות, הוא לא שופט את המעשים שלו בבסיס טוב ורע.
הוא בגן עדן.
לא, זה לא קשור.
בגן עדן אין לך את הצורך הזה להיות...
למה? מה פתאום? להפך.
יצר כזה או אחר.
בוודאי שכן.
ברגע שנוצר לך יצר, זורקים אותך אחר.
לא, ממש לא, ממש לא. ממש לא, זה לא מה שכתוב בתורה. אז הוא מתחיל במצב... מצב התחלתי שלו כמו המצב של הנחש. בסדר. יפה. אבל האדם הזה מתקדם שלב אחד קדימה. ויהי האדם לנפש חיה, מה שלא כתוב לגבי הנחש שנשאר בשלב הקודם. בסדר? יפה. ויהי האדם לנפש חיה, עכשיו הוא יודע מה זה טוב ומה זה רע. בסדר? יש לו תודעה מוסרית. הוא יודע. הוא עוד לא חווה את ההשלכות של הדבר הזה. בסדר? מתי הוא בפעם הראשונה חווה את ההשלכות של הדבר הזה?
שהוא אוכל.
לא.
כאשר הקדוש ברוך הוא שואל אותו היקה. הוא אכל. בסדר?
אחרי שנייה. אחרי אתה לא הגיע.
הוא אכל.
אחרי שהוא אכל
אתה לא הגיע. הוא אכל. הסיפור סביב האכילה זה סיפור בפני עצמו. מה שצריך לדעת שאין דברי שקר, לא בדברי הנחש ולא בדברי האישה ולא בדברי אף אחד לא משקר בסיפור הזה, כולם אומרים אמת, בסדר? אבל כתוצאה מהדבר הזה הקדוש ברוך הוא שואל אותו אייקה, והאייקה הזה המשמעות של השאלה הזאת היא פשוטה: מה אתה רוצה באמת להיות? האם אתה רוצה להיות אדם או אתה רוצה להישאר נחש?
איפה אתה ממקם את עצמך?
כן, בדיוק, נכון, נכון, נכון. אומר לו האדם, סליחה, לי יש בעיה, ולהבדיל מהחבר שלי הנחש, עכשיו אני הבנתי, זה הידיעה, אני הבנתי, כי אני חוויתי את זה, שיש בי שני יצרים, לא אין, הוא כולו שכל טהור, לי יש בעיה, אני בוש מהמצב הזה
שיש בי שני יצרים.
אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, הבנתי, אני אמצא לך פתרון. זה סוף הפסוק. מה הפתרון ולמה זה קשור לבגנים, זה עוד סיפור אחר, כן? מבחינת המצב הקיומי של האדם חל שינוי, מהפכה, לפני החטא ואחרי החטא, וזה נקרא בושה. בסדר? זה מה שמעניין אותו רוצה לבוא להגיד. והבושה הזאת היא מלווה את האדם במהלך כל החיים שלו.
אבל הפתרון שניתן הוא כיסוי הערווה. הוא לא קשור לערמומיות.
ברור, בסדר, אני אומר. צריך להסביר את סוף הפסוק. בסדר? צריך להסביר את סוף הפסוק. כרגע זה לא הנושא. בסדר? מה שחשוב למעניין לבוא ולהגיד, שהבושה הזאת זה המפתח להביא את שני היצרים שבי להסכמה סביב מעשים מסוימים. אם אין לי את האיזון הזה הפנימי, אז אני יכול לקחת כל אחד מהיצרים שלי, היצר הרע וגם היצר הטוב, ולטייל אותו לכיוון לא טוב. אז אנחנו רגילים תמיד לתת את הדוגמאות בכיוון של היצר הרע, כי זה יותר קל להבין את זה, אבל גם ליצר טוב. אם אני אומר מה שחשוב אצלי זה רק זה היצר הטוב ורק היצר הטוב הזה, אז למעשה אני בא ואומר אני רוצה למות, אני לא רוצה לחיות פה, זה לא טוב. אתה פה כי יש לך משימה שרק אתה יכול
למלא. אפשר להתחיל את היצר להדחיק?
למה להדחיק?
נגיד אותו צדיק שכל כולו נמצא בקדושה, אז כל הנושא הזה שהוא מדחיק את כל נושא יצר הרע,
אז הוא כבר בין העולם הבא, הוא מת מבחינת העולם הזה. הייתו ספר כמה וכמה פעמים את הסיפור הבא. האבא שלו, הרב דוד אשכנזי זצ"ל, היה מחמיר בצורה בלתי רגילה בכל מיני דברים. ושאל אותו פעם למה, הוא אמר לו, כי אם אני לא מחמיר באותם הדברים, אני לא חש את החובה, את הצד של הציווי, של המצווה. ולכן אני מחמיר כדי לגרום לעצמי לחוש עדיין את הצד של החובה של הדברים, כן?
חובה או כורח?
חובה. חובה. אומר, אני רוצה... אחרת, המצב הוא לא מאוזן.
זה לא
אנוח,
הם לא מכריחים אותך.
נכון. ואז הסביר לו אבא שלו שהסיפור הזה של הגמרא לא נוח לו לאדם שנברא כך וכך, כן? הוא אמר, לא נוח, אבל זה המצב שלנו. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בחרנו להיות בני אדם, זה המצב וצריך לעשות עם הדבר הזה. אבל אם אין לי את החוש הזה של הבושה, אם אני עושה את הדברים בצורה טבעית, כן? כי אימצתי לעצמי, סיגלתי לעצמי דרך מסוימת, ואני כל כך רגיל בדבר הזה שכבר לא חש שום דבר, שום נטייה נגדית, כן? אז אני לא אדם, לכן אני מחמיר. אבל אני מחביר לעצמי. וזה רק עניין שלי פרטי, אישי, ואל תעשה בדיוק את הדברים האלה, כן? זה הבושה. בסדר? אז אני מסכים שזה לא ההגדרה הרגילה של... שרגילים לתת. אבל אני שואל, לגבי ההגדרה הרגילה שרגילים לתת, מה היא נפקא מינה בין המצב לפני החטא ואחרי החטא? אין. בסדר? אז זה הדבר. אומר כאן, במהלך חייו האישיים עובר האדם מספר שלבים בקשר למודעות שלו כלפי הרצון לקבל שבקרבין. בקרבו, כן, סליחה. השלב הראשון הוא שלב הקבלה בלבד. התינוק מוגדר כפה שאומר הב הב. השלב השני בא בעקבות גילוי הבעיה המוסרית והבושה המתלווה בעקבות גילוי זה. זה מה שרצית להגיד לפני זה, כן? שילד קטן, הוא לא בשלב. אבל בשלב הזה כן הוא מגלה את הדברים האלה. הוא מודע, הופך להיות מודע לעצמו ולסביבתו, וברגע שהוא הופך להיות מודע ל... אז הוא פתאום מגלה את הממד הזה. בסדר?
הסביבה מקלקלת אותו, כן.
זה לא עניין של סביבה מקלקלת אותו.
זה המציאות.
הוא מגלה את הדבר, הוא מגלה את הדבר הזה.
בגלל הסביבה.
טוב, זה מה שהפוסט מודרני...
לא יחד בסביבה אחרת, אז
זהו. זה מה ש... בסדר, זה מה שהפוסט מודרני רוצה להגיד. שהכל זה תלוי תרבות. לא, לא, אצלם הכל. אצלם הכל, זה תלוי תרבות, בסדר. המתגבר, המתבגר, מגלה שהוא מקבל את היש שלו ממקור חיצוני. שחייו תלויים גורם חיצוני. זה גם קשור לבושה. אני בוש מהמצב הזה. איך יכול להיות שאני לא עצמאי?
לא אדון לעצמי.
כן? איך יכול להיות? ולכן הוא משתוקק לשנות מצב זה. הוא מתרגם את גילוי המוסריות לחיקוי לאלוקות. כלומר לרצון להשפיע בלבד. דבר זה גורם לאותו אדם לתפוס את הרצון לקבל שלו עצמו כרע. וזה יכול להיות משברי עד מאוד בסיפור הזה, כן? עם כל ההפרעות שיש בכל הכיוונים, כן? חשוב להבין שבשלב זה עלול האדם להגיע למעשה למבוי סתום. אם הוא מסרב לקבל בכלל, הוא אינו יכול להתקיים. אם הוא חושב שהוא כאלוקים, כהוויה נותנת, הוא נופל בשיגעון טוטלי. עליו להגיע במהירות האפשרית תוך המשך פיתוח מודעותו המוסרית לשלב שבו הוא מבין, אל נכון, את ההבדל בין נתינה להשפעה.
כאן הוא כותב, הוא מסרב בכלל. המושג, השימוש במילה מסרב, זאת אומרת שהייתה, הוא ראה את המציאות הזאת, הוא מודע למציאות והוא מסרב לקבל.
כן.
יחד אין עניין של מסרב.
בוודאי שהוא, בוודאי. זה הפרעה נפשית.
כי הסירוב הוא לא קיים כאן.
הוא קיים. בוודאי, זה הפרעה נפשית.
באופן פרימיטיבי, האדם ניקח את העבודה זרת, אז זה תמיד להביא מתנות לאל.
זה נקרא אצל מניטו עבודת אלילים, לא עבודה זרה.
מה זה נקרא?
עבודת אלילים. הוא עושה הבחנה בין עבודת אלילים ובין עבודה זרה. עבודה זרה זה עבודה שהיא העבודה האמיתית, אבל זרה לישראל.
אבל את כל פנים, כשהוא רואה את עצמו לאלוהות, שהוא רק רוצה לתת, אני אומר, יש עדיין, גם בעצם אצלנו, ביהדות, במקור, את הקרבת קורבנות, הרצון של הבן אדם...
לא, 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 לא. אתה לא מביא מיוזמתך שום דבר.
לא, יש עיוות של
כן.
הפירוש של מה זה להביא קורבן.
כן.
זה לא אומר שזו הייתה כוונה מלכתחילה.
אתה לא מביא משהו ש... שני החברים שניסו להביא משהו שלא... לא, לא היו צריכים להביא, שימו בחיים שלהם. נדב ואביהו. הם לא דווקא רוצים מתוך איזושהי אקסטזה כזאת רגעית לבטא את עצמם ולהביא יש זרה, אז זהו. לא... לא, יש תקופה, יותר מבוגרים, כבר שכחנו את התקופות האלה, כן? אבל יש תקופה שהבן אדם באמת אומר, אני יכול לשנות את כל העולם. רק תלוי בי. אני אעשה ככה, אני אשנה את כל העולם. טוב, בסוף אחרי כמה חודשים או שנים מבינים שלא בדיוק, אבל יש כאלה שלא מבינים. וממשיכים לרצות לשנות את כל העולם.
יש כאלה שמשנים.
ויש גם כאלה שמשנים. כן. אבל אלה שמשנים בשלב כלשהו הבינו שצריך לתרגם את האידאה למעשים. ובתרגום הזה בדרך כלל הם מתחילים לרדת. אבל יש אנשים שבאמת זה מביא אותם למחלות נוראיות. הפרעות אכילה, הפרעות... זה יש בכל הכיוון. אז עליו להבין שרק הבורא יתברך יכול לתת הוויה למישהו אחר. הנברא כנברא תמיד נשאר בצד ההוויה המקבלת. אולם הוא יכול להפוך את הרצון לקבל לרצון לקבל כדי להשפיע. זה הבלבול של ה... יש אפילו מיתוס יהודי כזה שמספר שיש אחד שהפך להיות אל. נצרות. זה מיתוס יהודי. והיהודים המציאו את זה, כן? בשלב זה מופיעות ארבע דמויות. הראשונה, מי שמחליט כי הוא נשאר בשלב הרצון לקבל על מנת לקבל, וזהו הרשע. השנייה, דמות הרוצה להשפיע על מנת לקבל באומרה, אתן את כל היקר לי על מנת לקבל שכר. יש מרכיב חיובי של נתינה בעמדה הזו, גילוי מסוים ראשוני של תודעה מוסרית, אולם נקודת המוצא היא עדיין הרצון לקבל. דמות זו היא דמות הצדיק ורע לו. רע לו משום שבתוכו המטרה היא עדיין הקבלה. הדמות השלישית, דמות המיסטיקן, היא דמות הרוצה להשפיע על מנת להשפיע, לתת על מנת לתת. אם נשארים תקועים בשלב זה, קיימת סכנה שציינתי קודם לכן, לחשוב שאני האלוהים. לכן חייבים לעבור את השלב הזה במהירות האפשרית. הדמות הרביעית היא הדמות הרצויה, הרצון לקבל על מנת להשפיע. הפיכת היצר הרע ההכרחי לכלי הטוב בעצמו. זהו סוד החוכמה על פי הקבלה. והיא מביאה בסופו של דבר לשלוות הנפש ולפתרון שאלת הכרחיות הרע בעולם.
נירוונה.
לא, זה המיסטיקן, הנירוונה. אנו מכירים בעובדה שאנחנו חייבים ליהנות הן לדחף של הרצון לתת והן לדחף של הרצון לקבל. יש רק גישה אחת המספקת את שני הדחפים האלה, ואי קבלה על מנת להשפיע. זה ארבעת האפשרויות שיש. וכפי שמניתו היה רגיל, בדרך כלל כל אדם מוחכב מארבעת הדמויות האלה. כן?
אבל
איך
השלישי
יכול
להשפיע
או
לתת בלי שבעצמו יקבל?
הוא חושב שהוא...
ככה הוא חושב.
הוא
כבר קיבל משהו.
לא, הוא לא יודע, לא.
לא, הוא קיבל משהו.
מה הוא קיבל? הוא לא...
כי אין לו מה להשפיע אם הוא לא קיבל משהו.
מבחינתו לא, הוא האלוהים. ויש כאלה. יש כאלה. זה המצאה יהודית, בדרך כלל. אבל יש כאלה. שחושבים שזה, מניתו תמיד היה אומר, מעניין מאוד לראות שבמייסדי דתות למיניהם, כן? תמיד פוגשים, יש תמיד הדמות המופתית, כן? היא תמיד אחד כזה שרווק היה, נשאר רווק, לא נגע באישה. יש כאלה גם שאומרים שנולד בצורה מסתורית. אבל הוא אומר, למה זה חוזר על עצמו המוטיב הזה? כי ככה הם תופסים את עצמם. זה מה שמספרים על פרו. גם כן, זה אותו סיפור.
הוא היה אלוהים, זה לא קשור.
מה זה הוא היה? הוא ראה את עצמו. הוא הראה את עצמו כ... לא משנה. לא משנה, אבל זה... יש דמויות כאלה. אז אומר כאן, זוהי בסופו של דבר תמצית מודעותו הפסיכולוגית של היהודי. מצד אחד היהודי השלם הוא אדם בעל תיאבון עז ורצון לקבל החזק ביותר האפשרי, שכן רק בכך הוא יכול באמת להיות עבד הבורא. מן הצד האחר, אותו יהודי הוא בעל יכולת להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת ברגע שהוא מקבל את כל הנאותיו אר ורק כדי לגרום נחת רוח לבורא שבראו ושרצה לתת לו את כל הטוב. זה ההבדל בין העובד מבחינת אבל והעובד מבחינת בן. ואנחנו מצאים בגמרא ביטויים כל מיני דוגמאות לפה וכל מיני דוגמאות לשם, אבל זה ההבדל. זה שלב ראשון, זה שלב שני. חייו של כל יהודי נחלקים למספר תקופות. הראשונה מהלידה עד גיל הבגרות המינית, שבה יצר הרע הוא השולט הבלעדי. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל עכשיו אנחנו מבינים את הפסוק. זה לא שאיזושהי רוע כזאת היא רישות. זה השלב הראשון. רוצה לקבל כמה שיותר. למה? כי בעתיד נצטרך לתת. אז אם לא קיבלתי, לא יכול לתת. באותה תקופה צריך הילד לחצות כמה שיותר, אך מרגע הבר מצווה על הילד לעבור לשלב הבא, שלב הנתינה. בשלב זה הוא מתחיל לתת ולהשפיע. זאת, מכיוון שרגע בר המצווה יהיה הרגע המדויק שבו הופך הילד לבוגר, המסוגל להעניק חיים לישות אחרת מלבדו, להוליד. זאת אומרת, זה לא במקרה שקבעו את מה שקבעו. בשלב זה, כבר יכול הילד לבחור איזה דמות הוא רוצה להיות, ולעיתים הוא עובר מספר שלבי ביניים במהלך ההתבגרות. טוב, זה הסיכום של, של הסיפור הזה. עכשיו חזרה למה שהתחלנו דחל מעמוד 300, הסיפור הזה שלנו, של הסדרה אחר והקליפות. הרב אשלג ז"ל בהקדמתו לספר הזוהר בפסקה י' מעלה את שאלת מקור הטומאה והקליפות.
רגע, איפה אתה קורא את
זה? בהמשך. כן, לא. שאלת...
הכותרת היא שאתה
חוזר. שאלת התכנות קיום הצד האחר לדיון חריף ועמוק ביותר. כי אני מזכיר שהסברנו שהצד של ה... של הרע בא כתוצאה מניתוק, מעצם האפשרות של ניתוק, כן? עכשיו צריך להסביר איך זה יכול להיות הסיפור הזה, כן?
לא, רגע, סליחה, כן. בעצם זה שיש בריאה, שהבורא את האחר שלו.
כן, כן, זה אותו דבר.
אוקיי.
זה אותו דבר. אז אומר הרב אשלג, איך אפשר שיתהווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות? כן? אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מן הקצה לקצה. ואיך ייתכן שיפרנס אותו ויקיים? שהשאלה השנייה היא עוד יותר קשה מהשאלה הראשונה.
כן? יש לקיום.
מה? כן. מכיוון שיש רק מקור אחד לקיום. אז איך זה יכול להיות? אני שואל כאן, כיצד ניתן להבין שמרצון הבורא להיטיב ומקדושתו נובעת הטומאה הקיימת בעולם? כיצד ייתכן שהבורא יאפשר לאותה טומאה להתקיים ואף יזין אותה? במילים אחרות, מהו מקור כוח הניתוק המאפשר לאותן טיפות של קדושה, לאותם גלי אור, להפוך לאוטונומיים, לעצמאיים ולמנותקים משורשם? ואם לא די בכך, עקב הניתוק הם נותנים מכוחם לצד הטומאה והופכים למכשול בפני הקדושה לתיקון ולבניית העולם. זאת השאלה. וכמובן כאן שבדיון הזה שום תשובה מהסוג של תפיסה דואליסטית כזה או אחרת לא יכולה להתקבל. יש מקור אחד. אי אפשר עכשיו לברוח לצדדים ולהתחיל להגיד מה שרגילים להגיד, כן? אז כותב הרבה שלה ככה, אכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות התאומה והקליפות מהי. ותדע, שזה הרצון לקבל הגדול, שאמרנו שהוא עצם מהותו של הנשמות מבחינת עצם בריאתן. כי על כן אין מוכנות לקבל כל המילוי שבמחשבת הבריאה. הוא לא נשאר בצורתו זו בנשמות, כי אם היה נשאר בהן, היו מוכחות להישאר תמיד בפירורה ממנו יתברך. כי שינוי הצורה שבהן היה מפרידה ממנו יתברך. וכדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם והבדילם לשתי מערכות. בסוד הפסוק זה לעומת זה עשה אלוהים. שאין ארבע עולמות הבייה, אצילות בריאה, יצירה ועשייה דקדושה, ולעומתם ארבע עולמות הבייה דתומה. והתביע את הרצון להשפיע במערכת הבייה דקדושה, והסיר מהם את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות הבייה דתומה. טוב, עכשיו נתחיל יתחיל להסביר את הדברים האלה, ככה שנוכל להבין לאט לאט על מה, למה הרב השלג רומז. כן? האדם רצה לברוא אדם חופשי והעניק לו בחיר... מה? מה אמרתי?
אדם.
טוב. הבורא רצה לברוא אדם חופשי והעניק לו בחירה חופשית מוחלטת. אם עושה אדם מעשה טוב, הוא רוכש לעצמו זכות, הוא מאפשר בכך לשפע, לאור גדול יותר לחדור לעולם. אותו אדם שבחר בטוב מאפשר בכך ליש המוענק על ידי הבורא להתקבל בפנימיותו, ואז הוא מזין את הצד הטוב. הוא מגדיל את הצד הטוב. אולם, אם עושה האדם מעשה רע, הוא גוזל ומעלים חלק מן האור האינסופי הנותן לו קיום ומעניק אותו לצד האחר ובכך מזין את צד הרע. עד כאן הדברים פשוטים. כדי שהאדם יהיה באמת חופשי, הוא צריך לעמוד מול שתי מערכות מנוגדות זו לזו בתכלית הניגוד. מערכת הקדושה ומערכת התאומה. מערכות אלו לא רק מנוגדות זו לזו אלא גם מנותקות זו מזו. בנקודת הניתוק הזו נמצא מקום חופש האדם. כן. זה מה?
זה
נמצא
במצב שהוא צריך להחליט
א' או ב'. זה נקרא חופשי. אין שום מילוץ. אין שום מילוץ. זאת אומרת, שתי הבחירות של לפני האדם הן בחירות אמיתיות.
זה גם אמרנו קודם לגבי הטוב
והרע. ברור, ברור.
אותם הנקודות שהאדם בהם מכריע, בואו חופשי.
לא, יש כאלה שיבואו יגיד לך, מה פתאום, אתה לא חופשי. אתה בחרת באלף, כי, ומתחיל להסביר לך.
אנחנו מקבלים שאדם חופשי,
כן.
גם חופשי בין טוב ורע, גם חופשי בין קדושה וטומאה, גם...
כן, כן.
יש לי שאלה, דרך אגב, כי ראיתי הרצאה, אני לא כמו שאומרים, לא, זה... בנושא של על חקר המוח, איזשהו מרצה מבר אילן, שראיתי את השם שלו. יש איזה ניסוי מאוד מפורסם שעשו, שגילו שבעצם המוח שולח אות לבן אדם, זאת אומרת, יש איזושהי תגובה מוחית עוד לפני שבן אדם עשה את הפעולה בכלל.
ברור.
אז זו שאלה שמאוד שאלה, אני רוצה של בחירה חופשית, זאת אומרת.
לא, לא.
ולמוח שלך שולח
אותה. המוח תופס כל שנייה. אני לא זוכר את המספר, אבל אני אגיד מיליון אותות. כן? זה מגיע מכל הכיוונים, כן? הוא מטפל בעצמו בצורה אוטומטית בכמעט הכל חוץ מכמה אירועים בודדים שהוא מעביר לתודעה שלך. אוקיי. זה הכל. אחרי אתה לא יכול לתפקד. כשאתה רוצה, לא יודע, אני רוצה להסתכל על הכיסא. אוקיי. אני לא יכול להעלים את כל מה שמסביב. אז המוח מעלים. זאת אומרת, מבחינת התודעה שלי, אני כרגע מרוכז, מפוקס בכיסא. אבל קיבלתי בכל זאת אור מכל מיני נקודות. אבל המוח טיפל בזה ונטרן את זה. מה שחשוב זה מה שמגיע לתודעה שלך. עכשיו, האם אני חופשי להחליט שאני מסתכל כרגע בדיוק על הכיסא או כאן על הכיסא הזה? זה אני.
כן.
זה אני. אבל יש כאלה שיבואו ויגידו לך מה פתאום, זה לא נכון.
נכון, זה
מה שהוא אמר.
זה לא מה שהוא אמר.
לא, 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 לא בהכרח. אבל יש כאלה שמוסיפים את המשפט הזה שאתה בחרת דווקא להסתכל על הכיסא הזה, כי... ועכשיו מתחיל הסבר ארוך מאוד שתלוי. יכול להיות סוציולוגי, סוציו-אקונומי, ביולוגי, ביופי... כל מה שאתה רוצה. כל זה מטריאליסטי. כי רוצים לשלול את האמירה הזאת שאתה חופשי. כן? אבל זה שהמוח מטפל בהמון דברים בצורה אוטומטית. יש ניסוי שנעשה, למשל, את הסיפור, ילד שמשחק על המדרכה עם כדור, כן? ועובר מישהו, והילד כמובן מאבד את הכדור, נמצא לכביש, והוא מתחיל לרוץ לכיוון הזה, כן? לכיוון הכביש. הוכיחו מדעית שאז התגובה של מי שעובר בסמוך לילד, כן, מתחלקת לשניים. כאילו במוח יש פיצול. מסלול אחד, המוח מתחיל לטפל בתופעה, מזהה את הסכנה, וכבר בצורה אוטומטית מתחיל להגיד לרגליים שלך,
חוץ.
חביבי, זה הזמן. ובמקביל, הוא מעביר את האירוע הזה, האות הזה, לתודעה שלך, ומתבצע תהליך מקביל. כן? בשביל מה צריך את התהליך המקביל? אם כבר בצורה אוטומטית, אתה כבר מתחיל לרוץ. כן? כי הריצה היא אוטומטית, אכן, ומבחינת ההפרש של הזמן באותות, בטיפול באותות, יש הפרש של כמה מילישניות, וזה זה מה שמציל את הילד או לא, כן? אם הייתה רק מטפל דרך העברה לתודעה ומתחיל לחשוב וזה, זה היה לוקח עוד 20 או 30 מילישניות. מדדו בדיוק את הדברים האלה, כן? ואז הילד היה עבוד, כן? ולכן כמה מילישניות כאן, זה מה שיכול להציל את הילד, כן? אבל בלי המסלול המקביל שעובר דרך התודעה, כן? לא ברור לאן אתה רץ. האם אתה רץ אחרי הילד או אחרי הכדור? מה אתה רוצה לתפוס? כדור או ילד? זה בא מהמסלול השני. אז זה שילוב של שני הדברים. כי אתה, המוח מזהה עצם. כן? עצם שבמצב לא נורמלי מבחינתו. כן? למה, איך הוא הגיע לניתוח הזה והפך את זה אוטומטית? זה סיפור של כל החיים לפני זה, כן? איך פתאום הוא התרגל?
כן. פירש את הסיטואציה.
כן, נכון, בסדר. אבל הוא פירש סיטואציה של עצם שלא במקום הטבעי שלו. אבל יש שני עצמים. שתי עצמות.
שני עצמים,
כן. מול העיניים. עכשיו אתה צריך להחליט. אז יש כל מיני דברים כאלה. זה מאוד מעניין כל הניסויים האלה.
אתה גם צריך להחליט אם אתה רוצה ללכת או לא. אומר זה מסוכן, כי ברור שזה גם...
לא, אז מתברר שבמסלול הראשון אין בכלל שיקול כזה.
במסלול הראשון אין.
אין, אתה מתחיל לרוץ.
זה ודאי.
אתה מתחיל לרוץ. אתה מתחיל, כן. אבא שני, כן. כי אם אתה
מזהה
עוד עצם שזה המכונית או משהו, זה עוד מסבר. אבל בניסוי, בתנאים הפשוטים שעשו, כי אם אתה מסבך עוד את המצב, אז בכלל אתה לא יכול לנתח, אבל... כן, כן, ודאי.
מסוכן לי, מה?
ודאי, ודאי, אני אומר. זה כבר מראה על משהו... זה כאילו אות מסוים, מתפצל, ובסוף יש נקודה של... של ייחוד. שני המצלולים, וזה מביא אותך לביצוע עם המודעות.
זאת אומרת, לתרנגול יש רק את הראשונה.
כן.
היא שומעת אותו, היא רצה, לא משנה.
כן, כן, כן.
היא רצה.
כן.
כאילו היא נדרשת אחר כך.
זה לא משנה.
טוב.
לא, אבל אם יש לך, אם אתה מראה לה אוכל, אז יש איזו מודעות סוג תרנגולי, שהוא מביא אותו לא סתם ללכת, אלא לרצות לאכול את האוכל.
או שלא. חתול יאכל מה שחתול אוכל.
כן, כן, אבל אם אתה תשים לו את החלב, יש לו איזה שיקול דעת שלא חתולי.
כן.
האם הוא בא, אם הוא הולך לאכול את החלב, כן. הוא לא, לא, זה, יש איזה...
השאלה אם זה שיקול דעת או כן. זה טבעי באוזר
המוח. לא, זה שיקול, זה חלק, אבל זו החלטה שהוא בא לאכול.
כן, אבל במקביל יש החלטה שלו, שלא לנסות לאכול משהו שהוא לא רגיל. זה ההבדל בינו ובין האדם. חתול לעולם לא יאכל, לא, לא יאכל משהו שהוא לא, שזה לא האוכל שלו. אתה יכול...
זאת אומרת, יש לו מודעות חתולית.
כן, אבל רק זה, אבל רק זה, רק זה. אין לו שיקול במובן הזה. יש ספר שנקרא על ידי רוסו ב...
הוא לא יכול להחליט, הפעם בכל זאת אני אנסה.
כן.
שווה לנסות.
הוא לא מנסה, הוא לא מנסה.
אתה צריך לקחת הכל ברמה החתולית ולבוא ולהגיד, ברמה החתולית יש לו את הדברים האלה ברמה
החתולית. יש ספר שנכתב על ידי רוסו, שנקרא הנאום על מקור אי השוויון, איך זה נקרא? על אי השוויון בין בני האדם. במבוא שלו שם הוא בדיוק דן בנושא הזה.
קוראים להרצאה
פיזיקה,
מוח ורצון
חופשי. בסדר. בסדר, אוקיי. יכול להיות שהוא גם אמר, אני אומר, יש אנשים ש...
אמר, אמר, אני אומר...
כן, לא, לא, לא מפתיע. אותי זה לא מפתיע. יש הרבה שהם שפינוזיסטים מובהקים
בדברים האלה.
נו, ברור. ברור. מה זה קשור? יוכיח לך אפילו שיש מקור ביהדות לנושאים, לאמירות האלה. זה לא, לא צריך להפתיע. איפה היינו?
הניתוק לחוץ. הניתוק בין
הפער
הנופש
שאני פרישה.
שעומד
מושתי
מערכות
מנוגדות. סליחה, אני כן מסתכל עוד בדף הזה, הגענו שם, כן. הניתוק בין מערכות אלו נחוץ כדי שהאדם יהיה באמת חופשי. כדי ששתי החלופות העומדות לפניו, הטוב והרע, הרצון לקבל על מנת להשפיע והרצון לקבל לעצמו, יהיו חלופות אמיתיות. שזה כבר מסביר חלק מהדבר הזה, כן? מחשבת הבריאה, לברוא אדם חופשי, היא המחייבת את קיום הרע, כמו את קיום הטוב. אולם, ייחודו של האדם היא בכך שהמפתח נמצא בידיו משום שהוא הבריאה היחידה שבתוכו יש דריסת רגל הן לצד הזה והן לצד האחר, לעולמות התומה שמהותן הרצון לקבל. ואילו נשמתו של האדם מקורה בקדושה, מקורה באור האינסוף ברוך הוא, ומהותה הרצון להשפיע. האדם הוא היצור היחיד בעל יכולת לעבור ממצב למצב לפי בחירתו החופשית.
זה מזכיר את הנושא של סוד, איך הוא כתב על זה משהו, היושר והעיגולים?
כן, כן, נראה, זה אחר כך יגיע לפרק הזה של הרב קוק. ברור. אבל מה שהוא הוסיף כאן לעומת דברי הרב אשלג, הרב אשלג מתאר את זה כמו שהמקובלים רגילים לתאר את זה בצד המערכות. מה שמעיתו עושה כאן זה התיאור מצד האדם. למה זה מוכרח להיות ככה?
כי אחרת מה זה נותן לי?
מה זה נותן לי?
אם אני, כשאני, אני אומר היום בן אדם קורא את מה שנגיד כתב פה הרב אשלג על מערכות שזה נהיה, אתה מדבר על משהו שנראה לך כזה, אתה יודע, מיסטי,
כן, זה הבעיה, זה הבעיה, זה הבעיה בספרים של המקובלים. שיש לך תיאור יבש של מערכות על גבי מערכות שאתה לא רואה מה הקשר. זה נראה פורמליסטי לחלוטין.
כן, אתה לא מבין איך זה קשור
לך פשוט,
זה כל הסיפור.
וזה מה שמעניין רוצה להסביר כאן, מנקודת המבט של האדם. ברגע שאתה בא ואומר, האדם הוא חופשי וחופשי באמת, זה לא סתם אמירה כזאת, ואז מישהו אחר יבוא ויגיד... מה פתאום זה לא זה? וכאן יש מקום לדון בנושא שבדיוק מה נקודת החופש של האדם, כן? הרצון לחצות בסופו של דבר, כן? כי ככל שמתקדמים היום במדעי המוח בעיקר, הם מגלים שצריך לתחום בדיוק את הדברים, כי המון, אכן המוח עושה המון דברים בצורה אוטומטית. מכאן עד לטענה שהוא עושה את הכל בצורה אוטומטית, או בגלל כל מיני חוויות שהיו בעבר ולכן הכל זה מאולץ, כן? אז המרחק הוא קצר. לכן הוויכוח האמיתי היום יהיה באמת האם קיים דבר כזה רצון לחצות. ולא דיון כללי כפי שניתן היה לפני אפילו 50 שנה לקיים, כן? כי אז לא ידעו. היום אפשר באמת לבוא ולהגיד, נו, זה בא מהאזור הזה בדיוק המדויק במוח, וכן יש אנזים שישתחרר או לא שישתחרר, ולכן התהליך קרה או לא קרה, כן? אבל השאלה הגדולה היום זה מה גרם לזה? אז הם אומרים לך, בסדר, אנחנו לא יודעים, אנחנו נדע עוד 20 שנה. זה פחות או יותר התשובה כרגיל, כן? לכן גם הניתוב גם כן ממקן מיד את הנושא, את הדיון בנושא של הרצון לרצות. זאת הנקודה. זה כאן החופש של האדם. אחר כך הכל מוכרח. ולכן כשהוא תמיד היה מפרש את המשנה הזאת בפרקי אבות, כן?
רק
הוכחה אחת הנולד. ומוסיף את מה שנאמר בהגמרה בראש השנה.
שואלים אותה.
שואלים את הנשמה אם היא רוצה להיברות. ואז אמרה, כן. אם אתה לא מוסיף את הקטע הזה, אז אתה נופל בזה, וזה שאתה חובש כיפה זה לא מוריד שום דבר, כי אתה אומר, הנה, הכוח אחת אבנה, אז מה? הנה, גם במקורות שלנו יש גישה כזאת של הכל דטרמיניסט. טוב.
אפשר שאלה,
כן.
מה היה
על
יחס של
לייבוביץ'
בנושא של רצון?
מה זאת אומרת?
אני לא יודע, תשאל
את פיפקו, הוא מומחה ללייבוביץ', לא אני. לא אני, רק קראתי ספר אחד של לייבוביץ'.
באמת?
מה?
אחד?
אחד, הספר על הנפש והזה, זה הספר של לייבוביץ'. אבל אני זוכר ויכוח סוער שהיה בין מניטו בין לייבוביץ'. פעם הוא הביא אותו.
מה, בדיון חי?
דיון חי.
אוקיי.
דיון חי מאוד, היה בשבת, בערב. הוא הביא אותו, וגם סעודה, לייבוביץ' בא. ולייבוביץ' התחיל עם התזה המפורסמת, זה בשנות ה-70, זה עוד לייבוביץ' מתון, כן. הוא התחיל, הכותרת של הדיון זה היה, האם יש משמעות מבחינה דתית להיסטוריה. נושא חביב על לייבוביץ' וזה, אז כמובן אין, שיהיה ברור, כן, כל מה שחשוב זה המצוות ותולו או שאתה מקיים, או שאתה אומר וזה, ולהגיד שיש משמעות לאירוע היסטורי וזה, מה פתאום, אין דבר כזה. הוא דיבר ארוכות, קראתם את לייבוביץ', כן, מטריל קול נמוך, פתאום זעקה גדולה, ככה וזה קם מהכיסא, מטריל להשתולל, מדבר, מנפנף בכל הכיוונים, זה תיאטרון. נרגע, יושב בחזרה, ממשיך באותו קול נמוך שבקושי אתה שומע אותו אחרי שתי דקות, צריך שוב, אני עוד זוכר את זה, הוא אמר, אבל פראג זה היה הבירה הראשונה של האימפריה, זה ככה קם וזה מה הקשר, מה שאמר לפני זה, לא יודע, ממשיך בל. טוב, מסיים אחרי 10 דקות, רבע שעה, הסביר את זה. אז מניטו מסתכל אליו ואומר לו, פרופסור לייבוביץ', אני חייב להגיד לך דבר אחד. כל מה שאמרת, זה קאנט. זה לא יהודי, זה קאנט. זה קאנטיאני לחלוטין. ואז לייבוביץ' מערער כמה שניות, דקה, שתי דקות, שקט, הוא לא אומר שום דבר. ואז הוא אומר, יש משהו במה שאמרת.
או, נדיר.
כן, לכן אני זוכר את זה, יש משהו במה שאמרת. ואז הוויכוח היה ממנוחות ונמשך שעה, שעתיים ככה.
איזה פורום זה היה?
זה היה במעיות, בבית ספר של מניטוניאל. הוא היה מזמין אותו מדי פעם. לא רוצה להגיד שהם היו חברים, אבל כיבדו אחד את השני. כיבדו אחד את השני. ככה זה היה. טוב, נו, נסגור את הסוגריים של ליבוביץ'. נקרא שוב את דברי הרב אשלה כדי להסביר אותם. ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמר. ותדע שרצון זה לקבל את היש המאפיין את מהות הבריאה עליו דיברנו, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת עצם בריאותו, כי על כן אין מוכנות לקבל כל המילוי שבמחשבת הבריאה, שכן ככל שיש בידן יותר אפשרות לרצות לקבל את היש המוענק להן, כך אין יכולות למלא ביתר גדלות את מחשבת הבריאה. הוא לא נשאר בצורתו זו בנשמות, כי אם היה נשאר בהם, היו מוכחות להישאר תמיד בפירוד ממנו יברך. יכולת זאת של רצון לקבל אינה יכולה להישאר כל הזמן רק במצב ראשוני זה. שכן אחרת היו כל הנשמות הנבראות נשארות לנצח רק במצב של פירוד מן הבורא. וזה לא מה שרוצה, זה לא מה שהבורא רוצה. זאת אומרת, כאן יש כאן שני דברים. יש בצד אחד הרצון לברוא מצד הבורא, וזה בא לביטוי בסופו של דבר בריאת האדם, שזה מתחיל, והתהליך הזה מתחיל בבריאת נשמה חדשה. וכדי שהנשמה תהיה אמיתית, היא חייב להיות מנותקת מן המקור. כן? ואז מתחיל תהליך. תהליך של התקרבות בחזרה של אותה נשמה אל מקורה. ובתהליך הזה הנשמה נתונה לניסיון, והניסיון בא לידי ביטוי בחיים בעולם הזה. עכשיו הנשמה צריכה להחליט מה היא רוצה. לכן יש מולה שתי מערכות, והיא חופשייה לבחור בין שתי המערכות האלה. ובהתאם לבחירה שלה היא מתקרבת או לא. ואם אתה אומר שזה לא כך, אתה למעשה בא ואומר שהניתוק הזה הוא תמידי, נצרי. וזה בניגוד למחשבת הבריאה. שתי המערכות האלו הם הסימן שאכן האדם חופשי. שהנשמה חופשייה להחליט מה שהיא רוצה. כי שינוי הצורה שבהן היה מפרידה ממינו יתברך, שינוי הצורה המושלם, כלומר ממצב של מעציל למצב של מקבל בלבד, היה מפריד ביניהם בצורה קיצונית לנצח. מה זה השינוי במצב הזה? בהתחלה הנשמה היא חלק אלוהם ממש, והקדוש ברוך הוא מפריד אותה. זה נקרא ההצלה. כן? עצם ההפרדה הופכת את הנשמה ממצב של חלק מאלוהה ממש למצב של מקבל. אבל המטרה היא לא שרק תקבל, המטרה היא שהיא תחזור כאשר היא קנתה לעצמה את הזכות לקבל לכם. כן? אז זה מה שאומר. כלומר, ממצב של מעציל למצב של מקבל בלבד, היה מפריד ביניהם בצורה קיצונית לנצח. אלמלא אותו תהליך, כן? וכבדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברח יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לשתי מערכות. זאת אומרת, כל מה שזה, כל הבריאה, כל מה שהמקובלים מספרים לגבי העולמות, ואין ספור זה וכו' וכו', זה כדי שהתהליך הזה יוכל בכלל להתרחש. כל עוד מערכות אלו נפרדות, מחשבת הבריאה עדיין אינה מושלמת. כן? אז כאן הדברים צריך להבין אותם בצורה כזו. שוב הכרחי להדגיש את ערכו והייחודו של האדם בתוך כל העולמות והבריאה כולן. רק הוא לבדו יכול לקשר בין צד הקדושה לצד הטומאה. הקשר נעשה בחיבור המסתורי בין הנשמה לגוף. וזה אכן אחד מהדברים המופלאים ביותר. ועל זה הספר של לייבוביץ' שכדאי לקרוא אותו.
איך הוא נקרא ספר?
אני לא זוכר, יש קיצור של הספר, יש, הספר המקורי הוא מאוד, מאוד עבה, אבל יש קיצור שדרך הרצאות שהוא נתן בגלי צהל, באוניברסיטה המשודרת.
הספרים
כאלה קטנים. הקטנים, זה אפשר להסתפק בזה. הוא משמע באמת, הוא מדבר על העניין, ומסביר את הדברים בצורה מאוד יפה.
דיבר כאילו על הבעיה הפסיכופיזית?
כן, 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 כן. בסדר? כאשר בוחר האדם בטוב, מתוך רצון להשפיע, זוכה העולם הקדושה בכוחותיו. ואילו כאשר נופל האדם חלילה לתוך הרע, כאשר הוא פועל מתוך רצון לקבל בלבד, עולם הטומאה הוא הזוכה. וזה תלוי באדם. כן? לא משהו אחר בשביל... טוב, זה כבר נסביר בהמשך. אמרו לי שבשבוע הבא אין שיעורים עד אחרי איסרו חג. כן, אמרו לי שהגברים גם כן צריכים להיות שותפים למאמץ האישה לנקות את הבית. וחידושים כל שנה יש, אני לא יודע.
אלוהים חדשים מקרוב באו.